אור לגדל את תשרי שור של הרב מיכאל אברהם בבית הכנסת משכן ישראל. חושב שאפשר לחבות אותם
בשביל דקות. אנחנו עוד בשיעור הזה, ומהצד השני יש את ההצעות לנושאי הלימוד מחשבן והלאה. אמרנו שנעלה כמה אפשרויות, והשיעור
השיעורים
יקשו למחורת יקשור חג, בחדימים לנו, בגלל או
משהו חג ביום ראשון? יש לך חג
ביום ראשון. חג ביום ראשון.
מי שיבוא, הוא יצטרף משם. זה אוף.
אז נחדש איזה יום אחרי תרופות?
כן, למה לא?
מה רוצים
בין הזמן?
טוב, אז זה לגבי השיעור הבא, זה יהיה ביום אחרי תרופן. הנושאים שכתבתי פה זה שישה נושאים שעלו בדעתי, אם מישהו מכם חושב על משהו אחר גם אפשר.
בעיה.
מה?
בעיה.
שם
חוק.
שם מה? חוק. אז מה שאני מציע, יש פה למטה את הטלפון שלי, ואני כתבתי בשבוע הקרוב, כי באמת שכחתי גם אני שרוצים לשמוע עכשיו איזושהי הפסקה, אבל האמת שזה לא רע. זאת אומרת, יכול להיות יותר טוב שנגמור את זה השבוע, כל עוד הדף עוד אצלנו ולא איבדנו אותו. ומי שיש לו העדפות או הצעות אחרות, גם אפשר לחשוב עליהן, אז שיתנצל אליי ואני אנסה לרכז את זה.
תשומת על מספר 5 כבר.
מה? אוקיי. בסדר, זה בקשר לנושאים השבוע הזה במהלך השבוע, ותגידו לי אם יש לכם
זה לא כך שונה 3 ו-5.
נכון, האמת שדברים נושאים זה לזה, זה שאלה קצת יותר של
הגדרה. אחד יותר טוב מהשני.
תחשבו על זה ותגידו לי מה דעתכם. מה שאני רוצה לעשות היום זה לקראת יום כיפור לעסוק קצת בנושא השעיר לעזאזל, אבל לנסות ולהבין מה בעצם הוא מחביא מאחוריו, לא כל כך את פרטי ההלכות שלו, למרות שאנחנו נעסוק קצת גם בהלכות שנוגעות אליו, כי אני חושב שהן מהוות רמז לא רע לגבי מה שעומד מאחורי התהליך המוזר הזה של השעיר לעזאזל והשעיר להשם. וננסה קצת להבין, אני יודע, אני אנסה, כי אבן עזרא והרמב"ן קצת מפחידים אותנו פה, אז אני להגיד שאני מבין מה הולך פה זה כבר יומרני מדי, זה כל הסודות שהם עושים פה את הפרשייה הזאת, אבל אני אנסה להציע פשר, ואתם כמובן יכולים אחרי זה להחליט עד כמה הוא משכנע או יותר או פחות. נתחיל בדף המקורות, בפסוקים, פרשת אחרי מות. וידבר השם אל משה אחרי מות שני בני אהרון בקרובתם לפני השם וימותו. ויאמר השם אל משה, דבר אל אהרון אחיך ואל יבוא בכל עת אל הקודש מבית לארוכת את בני הכפורת אשר על אהרון ולא ימות כי בענן יראה על הכפורת. וזאת יבוא אהרון אל הקודש בפר בן בקר לחטאת והי לעולה, ואז מתחיל כל התהליך של עבודת יום הכיפורים. כל הקורבנות בעצם של עבודת יום הכיפורים. אחרי זה אני מדלג פה, אתם רואים, זה כבר פסוק זין, ולקח את שני הצעירים והעמיד אותם לפני השם פתח אוהל מועד. זה כבר בתוך העבודה של עבודת יום הכיפורים, יש את העניין של שני הצעירים. ונתן אהרון על שני הצעירים גורלות, גורל אחד להשם וגורל אחד לעזאזל, והקריב אהרון, קודם כל מגרילים ביניהם, איזה הולך פנימה ואיזה הולך חוצה. והקריב אהרון את הצעיר אשר עלה עליו הגורל להשם ועשה הוא חטאת. הוא קורבן חטאת. והשעיר אשר עלה עליו הגורל לעזאזל יועמד חי לפני השם לכפר עליו, לשלח אותו לעזאזל המדבר. נצטרך לכפר עליו, נמנה עליו השם, גם שזה מעניין, נדבר לזה כרגע, לשלח אותו לעזאזל המדבר. אז משלחים אותו לעזאזל, מה איתו? הראשון הוא חטאת, מה השני? לא לגמרי ברור, לא מקריבים אותו, אין פה איזשהו הליך של הקרבת קורבן. מצד שני, צריך לעשות איתו כל מיני דברים, כמו שעוד מעט נראה, יש פרוצדורה די מפורטת מה עושים איתו. אז לא מפורט בפסוקים. ואז כתוב, וחילה מכפרת הקודש, ו... ואת אוהל מועד ואת המזבח והקריב את הצעיר החי ושמח אהרון את שתי ידיו וראש הצעיר החי והתוודה עליו את כל הבנות בני ישראל ואת כל פשעיהם לכל חטאותם. כן, קודם הייתה הגרלה, העמדה, עכשיו זה תמיכה על ראש הצעיר, וידוי על כל ישראל על כל פשעיהם לכל חטאותם, ונתן אותם על ראש הצעיר ושילח ביד איש איתי המדבר. עכשיו השילוח, כן, זה השלב הבא. ונשא הצעיר עליו את כל הבנותם אל ארץ גזירה ושילח את הצעיר במדבר. והמשלח את השעיר, מה זה משילח? אז זה דחיפה מהטוב כנראה, אחרי השילוח יש דחיפה מהטוב. והמשלח את השעיר לעזאזל יכבס בגדיו ורחץ את בשרו במים ואחרי כן יבוא אל המחנה. אז זה הכל בדילוגים מסוימים. הפסוקים שמסיימים את הפרק: והייתה לכם חוקת עולם בחודש השביעי בעשור לחודש תענו את נפשותיכם וכל מלאכה לא תעשו האזרח והגר הגר בתוככם. כי ביום הזה יכפר עליכם לתאר אתכם מכל חטאותיכם, לפני השם תתהבו. שבת שבתון היא לכם, וינתם את נפשותיכם, חוקת עולם. כאן מופיע יום כיפור. זאת אומרת, בעצם כל התהליך, מתחילת פרק דזיין, מתאר את עבודת יום הכיפורים. ההקשר שבו זה מופיע, זה מה שקרה לנדב ואביהו. אז נדב ואביהו נכנסו אל הקודש בצורה שלא נכון כנראה לעשות אותה. ועכשיו הקדוש ברוך הוא אומר, כדי שלכם לא יקרה את מה שקרה לנדב ואביהו, אתם צריכים לעשות את זה באופן שהוא כן נכון. מה זה האופן הנכון? כן, זה מה שכתוב פה. דבר אל אהרון אביך, ואל יבוא בכל עת אל הקודש, כמו שנדב ואביהו עשו. אלא מה? בזאת יבוא אהרון אל הקודש. אז איך כן הוא יבוא אל הקודש? וכאן מתחילה כל הפרשייה הזו של עבודת יום הכיפורים, אבל לא מוזכר כלום יום הכיפורים. ובסוף, אחרי שגומרים את פרוצדורת הכניסה אל הקודש, חוזר הכתוב ומצווה אותנו, והייתה לכם לחוקת עולם בחודש השביעי בעשור לחודש, תאמינו את נפשותיכם, עכשיו פתאום מוסיפים עוד הלכות, צריך לצום, צריך לא לעשות מלאכה, ואחר כך, והייתה זאת לכם לחוקת עולם לכפר על בני ישראל וכל חטאותם. מי זה זאת? קודם כבר דיברנו על חוקת עולם. אבל זה והייתה לכם, מה זה והייתה זאת לכם לחוקת עולם? זאת הכוונה העבודה שתוארה בכל הפרק. פסוק כ"ט מדובר על חוקת עולם לעשות את יום כיפור, להתענות, לא לעשות מלאכה וכו'. ובפסוק ל"ד אומרים לי, באותו יום כיפור שאנחנו מתענים ולא עושים מלאכה, אנחנו גם צריכים לעשות את כל הפרוצדורה הזאת של הכניסה אל הקודש, לכפר על בני ישראל מכל חטאותם וכו'. אז קודם כל מה שלומדים מהמבנה הזה של הפרק, זה שהפרוצדורה הזאת היא בעצם פרוצדורה לא של עבודת יום הכיפורים, אלא של כניסה אל הקודש. אך יש דין שביום הכיפורים כל שנה צריך להיכנס אל הקודש. הגר"א באמת לומד מכאן שלפעמים אפשר להיכנס אל הקודש לא ביום כיפורים, ועדיין זאת תהיה הפרוצדורה. זאת אומרת, הפרוצדורה הזאת לא, בעצם לא מתארת בכלל את עבודת יום הכיפורים. היא מתארת איך נכנסים אל הקודש. אבל ביום כיפור יש דין להיכנס אל הקודש, יחד עם הלהתענות ולא לעשות מלאכה וכו', צריך גם להיכנס אל הקודש. זה גם חלק מעבודת יום הכיפורים, אבל הפרוצדורה הזאת בעצם עומדת לעצמה. כך נכנסים אל הקודש. למה בדיוק התהליך הזה דרוש כדי להיכנס אל הקודש? התהליך הזה הוא מאוד מפורט, זה מורכב, יש בו המון המון הלכות. אני רוצה להתמקד בעניין של, של שני הצעירים. אז אבן עזרא, במקור הבא שלנו, הוא אומר כך, אני ציטוט חלקי, וזה המפרש אמר כי הצעיר נשלח במדבר, כי כן כתוב ושילח את הצעיר במדבר, וטעמו כתן ציפור המטהר מהצרה עד שהוא על פני השדה, מקום שאין שם משום, זה העד אל ארץ גזירה. ואנחנו השיבונו, כי הצעיר ישלחו במדבר כאשר הוא כתוב, וירדוף אחריו עד שיברח ויעל על הצור, על כן אמרו חז"ל ודוחפו. ואמר רב שמואל, אף על פי שכתוב בצעיר החטאת שהוא לשם, כן, כתוב שצעיר החטאת זה הצעיר האמת, כן, זה שמקריבים אותו, הוא לשם. גם הצעיר המשתלח הוא לשם. לא שהצעיר המשתלח הולך למישהו אחר. הצעיר המשתלח גם הוא צעיר לשם. ואין צריך, כך אומר רב שמואל, אומר אבן עזרא, ואין צריך, לא צריך להגיד את זה. הצעיר המשתלח הוא לא להשם. כי המשתלח איננו קורבן, כי לא יישחט, אז אנחנו לא שוחטים אותו בכלל, זה לא קורבן. ואם יכולת להבין הסוד שהוא אחר מילת עזאזל, תדע סודו וסוד שמו. יש לו חברים במקרא, ואני אגלה לך קצת הסוד ברמז, בהיותך בין 33 תדענו. זה כתב חידה של אבן עזרא. כן, אז הוא נותן פה כל מיני רמזים סביב העניין הזה, אבל הוא לא מפרט יותר. אבל מה שהוא אומר בעצם, לפני שהוא מתחיל עם הרמזים, שהצעיר הזה בכלל לא קורבן. הוא לא קורבן כי עובדה שלא עושים בזה רב שום דבר מהפרוצדורה של הקורבנות. זאת אומרת, לא שוטפים אותו, לא זורקים את הדם, לא עושים שום דבר שעושים עם קורבנות. צריך לשלח אותו למדבר. אז מה זאת אומרת? הוא לא לשם, אז מה כן? מה נקרא לשלח אותו למדבר? עכשיו הוא לא קורבן. אבל מה זאת אומרת? הוא לא לשם. אז כאן מגיע הרמב"ן, במקור הבא, והנה רבי אברהם, נאמן רוח מחטא דבר, אבל אני הרכיל מגלה סודו. נאמן רוח מחטא דבר, והולך רכיל מגלה סודו. אז זה פרפרזה על הפסוק הזה, הרמב"ן אומר שהאבן עזרא הוא נאמן רוח, לא רוצה לגלות יותר מדי סודות גדולים, אבל אני, אם הוא כבר גילה חצי, אז לא נשאיר את חצי העבודה חצויה, אני אגלה את סודו, שכבר גילו אותו רבותינו במקומות רבים, הוא מפורש מזה בפרקי רבי אליעזר הגדול, לפיכך היו נותנים לו לסמאל שוחד ביום הכיפורים. לכן הוא אמר, אבן עזרא, שזה לא לשם, אז תגיד לזה, זה לסמאל. קשה לשמוע אותם אפילו. שוחד ביום הכיפורים שלא לבטל את קורבנם, שנאמר גורל אחד להשם וגורל אחד לעזאזל. גורלו של הקדוש ברוך הוא לקורבן עולה, וגורלו של עזאזל צעיר החטא, וכל אבונותיהם של ישראל עליו. והנה הודיענו שמו ומעשהו, וזה סוד העניין, כי היו עובדי אלוהים אחרים, הם המלאכים עושים להם קורבנות ואין להם לריח ניחוח, והנה התורה עשרה לגמרי קבלת אלוהותם, קבלת המלאכים בתור אלוהים, וכל עבודה להם, גם זה התורה עשרה. אבל ציווה הקדוש ברוך הוא ביום הכיפורים, שנשלח צעיר במדבר לשר המושל במקומות החורבן. יש איזשהו מין מוזר כזה, קורבן לא לקדוש ברוך הוא, אלא לשר המושל במקומות החורבן. והוא הראוי לו, לפני שהוא בעליו, ומאצילות כוחו יבוא חורב ושיממון. כי הוא העולה לכוכבי החרב והדמים והמלחמות והנריבות והפצעים והמכות והפירוד והחורבן. ואין הכוונה בצעיר משתלח שיהיה הקורבן מאיתנו אליו חלילה. אבל שתהיה כוונתנו לעשות רצון בוראינו שציוונו בכך. וזה טעם הגורלות. כאילו היה הכהן מקדיש אותם בפה להשם ולעזאזל, היה כעובד אליו ונודר לשמו. זה נראה כאילו שעובדים את אותו השר שאחראי על החורב והשיממון. אבל היה מעמיד אותם לפני השם פתח אוהל מועד, לכן הוא לא עושה את זה ככה כהן, אלא הוא מעמיד את שני הצעירים בפתח אוהל מועד, כי שניהם מתנה להשם. והנה, למרות שזה הולך לסמאל ולשר ההוא וכו', בכל זאת שניהם להשם. מה פשר העניין הזה? התכלית, זה כן להשם, זה לא להשם. אבן עזרא התחיל עם זה שזה לא להשם. הרמב"ן מסביר את סודו של אבן עזרא ואומר, אנחנו מוסרים את זה לסמאל, לשר האחראי שם על כל הבעיות הרוע וכו', ובכל זאת שניהם מתנה להשם, שלא נחשוב שזאת עבודה זרה או משהו. והנה רמז לך רבי אברהם שתדע סודו שתגיע לפסוק ולא יזבחו עוד את זבחיהם לשעירים. שתהיה בין 33 לדיינו, זה הרמב"ן אומר, תזכרו 33 פסוקים אחר כך, 33 פסוקים אחר כך זה לא יזבחו עוד את זבחיהם לשעירים. זאת אומרת, אחרי שאנחנו שולחים את השעיר לעזאזל, אנחנו לומדים מזה איכשהו את הלקח, לא ברור איך, לומדים מזה איכשהו את הלקח שאין... אין מה לזבוח זבחים לצעירים. זאת אומרת, מכאן יהיה ברור שאנחנו לא נזבח יותר זבחים לצעירים. ולא אוכל לפרש. יותר מזה הרמב"ן אומר, אני לא יכול לפרש, כי היינו צריכים לחסום פי המתחכמים בטבע, הנמשכים אחרי היווני, אשר הכחיש כל דבר זולתי המורגש לו, והגיס דעתו, הגע, לחשוב הוא ותלמידיו הרשעים, כי כל עניין שלו יפיג אליו הוא בסברתו איננו אמת. כל זה כלפי מה הוא אמור, כלפי אותו יווני רשע, הכוונה אריסטו, שהגיס בדעתו, היה בעל גאווה, זה חשב שרק משהו משיג בדעתו קיים וכל השאר זה פשוט שטויות. איך זה קשור? למה זה הלקח מכל הסודות שהיו פה קודם? מה זה קשור לכל מה שתאר קודם? זאת אומרת, לא יכולתי לפרט, אמרתי רק את מה שאני צריך כדי להוציא מדעת היווני ההוא. מה זה קשור ליווני ההוא? מה הפירוט הזה מועיל לנו בעניין הזה? ממש לא ברור. טוב, אז ננסה בכל זאת קצת להבין את העניין הזה, כמה שאפשר, קצת נראתה מכל ההפחדות האלה, אבל ננסה בכל זאת לא טוב. בואי ננסה לראות, לעקוב קצת אחרי המסלול של הצעיר, ולראות שקורה שם תופעה הלכתית מאוד מוזרה. אני חושב שהיא רמז לסוד הזה שאנחנו מחפשים את פשרו. בשלב הראשון, במסכת יומא בדף ס"ב, הגמרא אומרת שמי ששחט את כל אחד משני השעירים האלה בחוץ, הוא עבר על איסור שחוטי חוץ. לפני שמגרילים אותם להשם ולעזאזל, אז יש פה שני שעירים, אם זה שווים בקומה, במשקל, בדמים, כמו שהמשנה אומרת, ומי ששחט מישהו מהם בחוץ, הכוונה מחוץ לעזרה, אז הוא נחשב כאילו שהוא שחט שחוטי חוץ, הוא עבר על איסור שחוטי חוץ. איסור שחוטי חוץ קיים רק בקורבנות, אין איסור לשחוט בהמות מחוץ לעזרה. האיסור הוא לשחוט קורבן, לא בעזרה, קורבן צריך לשחוט רק בעזרה. אם שוחטים אותו מחוץ לעזרה זה נקרא איסור שחוטי חוץ, אסור להעלות בחוץ את הקורבנות. אם יש איסור שחוטי חוץ, מה זה בעצם אומר? שכרגע שני הצעירים האלה הם קורבנות.
מעמד של קורבן.
יש להם מעמד של קורבן, נכון? זאת אומרת, כל עוד לא הגרלנו, לפחות בשלב הזה, אחרי שהקדשנו את שניהם, בהתחלה מקדישים את שניהם, עוד לא הקרבנו אף אחד מהם, עדיין לשניהם יש מעמד של קורבן, ולכן אסור לשחוט אותם בחוץ. זה מעניין, כי אבן עזרא אמר שהם לא קורבן, ואין צורך למה שאמר רב שמואל. ראש בשבועות, בדף י"ג, גם אומר שזה לא קורבן. תוספות באיזה מקום שגם אומר שזה לא קורבן, אפילו זה לא בכלל קורבן. אז למה חייבים על שחוטי חוץ? דבר שהוא לא קורבן, אז מה הבעיה? למה יש איסור לשחוט אותו בחוץ?
אז שני הגרלה, אתה לא יודע מי את הקורבן או מי זה לא.
ספק, יכול להגיד, ספק קורבן. אז עדיין יש פה בעיה. שלב ב' זה שלב ההגרלה. כשעושים את ההגרלה, אז יש מחלוקת בין המפרשים איך היא נעשית בדיוק. הגבורה טרי, בן עשו אבן, השגתר, יקים אותו יהודי, אומר שאומרים על צעיר אחד להשם, וממילא השם יהיו לעזאזל. לא אומרים עליו שהוא יהיה לעזאזל. יכול להיות שזה קשור למה שהרמב"ן אומר למעלה, שאנחנו מעמידים את שניהם לפני השם, שלא נחשוב שאחד מהם מוקדש להשם, ואחד מהם מוקדש למישהו אחר. על זה שלעזאזל לא אומרים כלום, הוא מתברר ממילא. אם זה נחטאת להשם, אז השני כנראה לעזאזל. רש"י שם כותב שצריך להעלות את שתי ההגרלות, זאת אומרת צריך גם להעלות את החטאת להשם וגם לקרוא על השני שהוא הולך לעזאזל. זה לא מספיק שהוא יתברר לבד. רש"י מסביר את זה שם למה? בגלל שזה חלק מעבודת הקורבן הזה. חלק מעבודת הקורבן הזה זה לקרוא עליו שם. זה חטאת להשם, זה צעיר לעזאזל. עדיין אומר לפחות לפי רש"י, עדיין גם אחרי ההקרבה יש פה פעולות של עבודה על הקורבן הזה, זאת אומרת הוא עדיין קורבן, לפחות לפי רש"י. אחרי ההגרלה מגיע השלב של קשירת לשון זהורית. קושרים לשון של זהורית לקרניו של הצעיר המשתלח, למעשה יכול להיות שהיו שני לשונות של זהורית, את השחיפה, את השילוח, לא ניכנס להבחנה, את המחלוקות. המפרשים מקשים איך מותר לעשות את זה. הרי זה שימוש בקורבן, זאת עבודה בקורבן. אסור להשתמש בקורבן לשום מטרה שהיא, לקשור עליו לשון של זהורית שהיא לא חלק מעבודתו, זה רק אינדיקציה בשבילנו, לראות אם התכפרנו או לא התכפרנו, הרי הצבע של לשון של זהורית מסמן לנו האם אכן התכפר לנו או לא. אז כמה המפרשים שואלים, גבורתרי שואל, רב חיים שואל, הרי זה עבודה בקורבן, אסור לעשות את זה. זאת אומרת, הם עדיין מניחים כבר, עדיין בשלב הזה, אחרי כבר הגרלה, אחרי קשירת לשון של זהורית, זה עדיין נתפס אצלם כקורבן. ולכן הם שואלים איך מותר לקשור את זה. טוב, אז יש כל מיני תירוצים איך מותר לקשור שפחות חשובים לענייננו.
התורה מצווה את זה, מה היה? התורה מצווה, ככה לעשות.
איפה התורה ציפתה את זה?
זאת אומרת, הגמרא מפרשת, אבל ש...
השאלה מאיפה זה יוצא? יכול להיות שבאמת הם תופסים
זה... רוב התורים זה פירושים שלנו.
כן, לא, השאלה אם באמת זה פירוש למה שהתורה אומרת, על מטה יש פה איזשהו דין דאורייתא, פשוט לא. כיוון שכך, זו לא השאלה של עבודה בקורבנות. יכול להיות רק אינדיקציה מבחינתנו כדי שנתכפר. זה מחלוקות גדולות, כי יש שני לשונות של זהורית, יכול להיות שאחד מהם הוא כן דאורייתא. אני לא נכנס לפרטים האלה, העובדה היא שכרגע זה מה שהם שואלים. ואפילו אם יש לנו תירוץ יותר טוב, זה לא חשוב, כי לא השאלה חשובה לי. מה שחשוב לי זאת האינדיקציה, שהמפרשים האלה עדיין תופסים את השעיר לעזאזל כקורבן. לכן הם שואלים איך מותר לקשור עליו לשון של זהורית. אם הוא לא היה קורבן, אז מה הבעיה? מותר גם לרכב עליו. זה לא, אם הם מניחים שאסור לעבוד איתו, אסור להשתמש בו, זה אומר שהוא עדיין קורבן. אחרי ההגרלה ישנה סמיכה, הכהן צריך לסמוך את ידו על ראש השעיר. בספר מקדש דוד, על הלכות עבודת יום הכיפורים, הוא כותב, לא, הוא על קורבנות בכלל, אבל כשהוא מדבר על הלכות עבודת יום הכיפורים, אז הוא מוכיח שהצמיחה הזאת זה כמו דין של כל קורבן אחר. יש לו כמה ראיות לזה, עוד פעם אני נכנס פה לפרטים ההלכתיים, אבל זאת צמיחה כמו צמיחה בכל קורבן. זאת אומרת, עדיין אנחנו נמצאים בהתייחסות כמו קורבן רגיל. אחרי זה מגיע שלב שמתוודים על הצעיר, מתוודה על ראש הצעיר, כן וכולי, שהוא הולך לעזאזל. אז רב חיים מבריסק כותב שמכאן והלאה, משלב הוידוי והלאה, אין לצעיר הזה קדושת קורבן. עכשיו נפקא מינה עם איפה לקחת את הכסף ללשון של זהורית, שקונים איזה מתרומת הלשכה או לא, שאלה אם זה קורבן או לא קורבן, לא חושב לענייננו, הוא מראה, הוא טוען שמשלב זה והלאה, זה מפסיק פתאום להיות קורבן. מקדש דוד, לא בטוח שמסכים איתו, הוא מביא איזה מחלוקת ראשונים, יכול להיות שהבידוי הוא חלק מדיני הקורבן. ואז יוצא שלפחות לפי חלק מהראשונים זה עדיין קורבן, אחרי הצמיחה ושלב הבידוי. השלב הבא זה השילוח של השעיר לצוק. בשלב הזה משלחים את השעיר ביד איש איתי. מה זה איש איתי? אז הגמרא אומרת, איש איתי יכול להיות גם זר, לא רק כהן. אפשר לשלוח ביד כל אחד, זה לא חייב להיות דווקא כהן. כאן זה כבר רמז ראשון לזה, שבעצם הפסיקה העבודה, הוא כבר לא קורבן, את הפעולות הבאות עליו כבר יכול לעשות גם ישראל. פעולות שנעשות על קורבן ישראל לא יכול לעשות, למעט שחיטה שזה פרשייה מסובכת לעצמה, אבל לא ניכנס אליה כאן. זאת אומרת, הגמרא אומרת, זאת לא עבודה, אבל זאת פרשייה אחרת. אז זה, כאן כבר מתחיל שלב שהקדושה, כבר קודם ראינו רמז לזה, הרב חיים טוען כבר משירת לשון של זהורית, אבל בשלב של השילוח שהאיש איתי לוקח אותו, כבר יותר נראה שזה יפסיק להיות קורבן. שיטה מקובצת כותב את זה, בקריטות ועוד ועוד. יש כאלה שתופסים שעדיין גם השילוח הוא עבודה, ובאמת, האיש איתי כשהוא חוזר, אז הוא אומר לכהן הגדול בלשון, עשינו עבודתך. אישי כהן גדול, עשינו עבודתך. אנו מילאת את שליחותי. עכשיו, אם הוא באמת שליח של הכהן הגדול, אז יכול להיות שזאת עדיין עבודה, אך בעבודה הזאת לא הכהן עצמו חייב לעשות אותה, אלא גם שלוחו יכול לעשות אותה. אבל עדיין העובדה שהוא שלוחו של כהן גדול אומרת שיכול להיות שזה כן עבודה. אז פה זה ויכוחים, אני לא נכנס לפרטים, באמת רק סרטוט מלמעלה שנראה את המסלול כולו. בשלב האחרון הוא מגיע לצוק, ושם דוחפים את השעיר מראש הצוק. זה נקרא הדחייה, דוחים את השעיר למטה. הדחייה הזאת בכלל לא מעכבת, עקרונית אפשר לא לדחות בכלל. אבל לכתחילה צריך לדחות את השעיר למטה. אחרי הדחייה מראש הצוק, האיברים של השעיר בדרך כלל מתרסקים, הוא נופל צוק מאוד עמוק למטה, בדרך כלל האיברים מתרסקים, בשלב זה האיברים מותרים בהנאה. כך כתוב בגמרא, מפורש. האיברים מותרים בהנאה, קורבן, קורבן אסור ליהנות. לא, בשלב הזה ברור שהוא כבר חולין.
מדמי הקורבנות כן מותר.
אם לא דוחים אותו, יש דעות אפילו יותר מרחיקות לכת מני שזה רבינו תם, אם אני זוכר נכון. מנחת חינוך מדבר על זה. טוב, יש פה דעות שונות. יש שיטות בהלכה שאם לא דחו אותו, אפשר לקחת אותו, לשחוט אותו ולאכול אותו. פשוט לאכול אותו, סתם. לא כהנים ממש. מי שרוצה, קח אותו ויאכל אותו. עכשיו, כיוון, אם דחו אותו, אז יש מחלוקת. השאלה אם הדחייה נחשבת גם היא כמו שחיטה, ואז את האיברים אפשר לאכול, או שהדחייה היא הריגה שהיא לא שחיטה, ואז בעצם אסור לאכול כי לא הייתה שחיטה, וזה מותר בהנאה. אז לענייננו מה שחשוב שזה כל הכל. זה מותר בהנאה. יש כאלה שאומרים שפשוט אפשר פשוט לקחת את השעיר הזה, לשחוט אותו ולאכול אותו, כאילו כלום לא קרה, עברנו את כל הדרך, כל היום כיפורים, הקדשה, איסור שחוטי חוץ, עבודה, עבודת קורבן, אסור להשתמש בו. ומה קורה בסוף? יש לנו איזשהו שעיר, פשוט לוקחים אותו, שוחטים אותו ואוכלים אותו בתיאבון. אחרי יום כיפור כמובן. למרות שהאיש איתי מותר לו לאכול גם ביום כיפור, אבל אני לא מניח שאתה שעיר. אז זה מאוד מוזר התהליך הזה. התהליך הזה הוא מוזר. סתם כך כשרואים אותו הוא מוזר, אבל הוא מוזר ברמה הלכתית מאוד מאוד ברורה. ושזה בואו נעבור רגע לפסקה הבאה בדף המקורות. זאת סוגיה סבוכה לעצמה, בגמרא בנדרים בדף כ"ט. המשנה בדף כ"ח מדברת על המקרה הבא. הרי נטיעות האלו קורבן, נשמור לנו את הפרוצדורה שתיארתי קודם ועוד רגע נחזור אליה. הרי נטיעות האלו קורבן אם אינן מקצצות. כן, יש נטיעות, ואני רוצה להקדיש אותן, שיהיו קדושות, אם הן לא נקצצות, בתנאי שלא קוצצים אותן. תליד זו קורבן אם אינה נשרפת. זאת צורת ההקדשה שמקדיש האדם את הדברים האלה. לא שהוא מקדיש את זה תליד אם היא לא נשרפת, את הנטיעות, אם הן לא נקצצות וכו'. אז אומרת המשנה, יש להם פדיון. זאת אומרת, הם קדושים. מי שרוצה לבדות אותם יכול לבדות אותם. לבדות, ואז הם כמובן פדויים. הרי נטיעות האלו קורבן עד שיקצצו, כאן זה כבר לא התניה, אם הם יקצצו או אם לא יקצצו, אלא זה תחימת זמן, זאת אומרת, הם קורבן עד השלב שבו הם נקצצות. תלית זו קורבן עד שתשרף, אין להם פדיון. אין להם פדיון בכלל. מה זאת אומרת אין להם פדיון? אז אומרת הגמרא בפסקה הבאה, אמר בר פדה, פדען חוזרות וקודשות, פדען חוזרות וקודשות, כל הזמן הוא פודה אותם, הם חוזרות ונהיות קדושות, לא יעזור הפדיון עד שיקצצו. נקצצו, אם הם כבר נקצצו, פודן פעם אחת ודיו. אם הם נקצצו כבר, אז מה עכשיו? מדובר שהם היו קדושות עד הקציצה. אז אם הם נקצצו, פודה אותם פעם אחת ודיו. ואולמה? כיוון שנקצצו שוב אין פודן. הרי הם היו קדושות עד שיקצצו. עכשיו הם נקצצו, הם כבר לא קדושות, למה צריך לבדות אותם? ואת הדעה הראשונה אומרת שפדיון מועיל במקרה כזה, להבדיל מהמקרה הקודם, הדעה השנייה אומרת שבכלל לא צריך פדיון, כי זה כבר לא קדוש. ואז מתחיל דיון בגמרא, אמר לרב אמנון, הקדושה שבהן, להיכן הלכה? מה זאת אומרת לא צריך פדיון? איפה, מה, הקדושה סתם פורחת פתאום? אי אפשר, הקדושה לא יכולה סתם ככה פתאום להפסיק. ומה אילו אמר לאישה, היום את אשתי ולמחר אי את אשתי? מי נפקא ולא גט? האם אדם יכול לקדש אישה לשבוע? מקדש אישה לשבוע, ואחרי שבוע היא מפסיקה להיות אשתו, ולא צריך אפילו לתת גט, היא פשוט, הקידושים פוקעים, אין דבר כזה. אז גם קדושה, יש השוואה בין קידושים לבין קדושה, וההשוואה הזאת קיימת בכמה מקומות בשעת, אומרת שלא ייתכן שדבר מסוים פשוט פורח מאליו, קדושה את הגוף, קדושה פוקעת מאליה. עוד לא קדושת הגוף. אמר לרבה, מי כמדמית קדושת דמים וקדושת הגוף. קדושת דמים פקעה בכדי, קדושת הגוף לא פקעה בכדי. מה הוא אומר? הוא אומר ככה, יש שני סוגי קדושה, שני סוגי הקדש. יש קדושת דמים ויש קדושת הגוף. יש דברים שאנחנו מקדישים לדמיהם, זאת אומרת אפשר למכור אותם, ואז הדמים משמשים בבית המקדש לכל מיני שימושים בבית המקדש. יש קדושת הגוף. קדושת הגוף פירושו למשל לקחת בהמה, להפוך אותה לקורבן. עכשיו זה אי אפשר לפדות אותו ואי אפשר להפוך אותו לכסף ולהשתמש בו אפילו לבית המקדש. זה חייב להיקרב כקורבן. זה קדושת הגוף. יש הבדל בין קדושת דמים לקדושת הגוף בהרבה עניינים. בהקשר שלנו, יש הבדל לעניין האם זה פוקע בכדי או לא פוקע בכדי. מה הכוונה? הרי מה הייתה השאלה? השאלה הייתה, אני הקדשתי נטיעות לשבוע, אז עד שיקצצו או לשבוע, כך מקרה פשוט. אני מקדיש אותם לשבוע. אומרת הגמרא, איך זה יכול להיות שהקדושה פתאום אחרי שבוע נעלמת לבד? בלי שקרה שום דבר, סתם פתאום מגיע רגע מסוים, רגע קודם היה קדוש, רגע אחרי זה מפסיק להיות קדוש. איך זה יכול להיות? צריך להזכיר לכם כבר את הצעיר, את הצעיר להזדל. איך זה יכול להיות דבר כזה, שקדושה פתאום הולכת מאליה? אומרת הגמרא, כן, זה יכול להיות. זה יכול להיות בקדושת דמים, אבל לא בקדושת הגוף. זאת אומרת, קורבן, אי אפשר להקדיש אותו בקדושת קורבן לשבוע. אין דבר כזה. קדושת הגוף היא עולמית, בהגדרה. גם אם הקדשתי אותה לשבוע, היא תמשיך לעולם. כמו שמקדשים אישה, הקידושי אישה מקבילים לקדושת הגוף. וכיוון שכך שמקדשים אישה לשבוע, היא מקודשת לעולם. זה לא פוקע אחרי שבוע, וזה גם לא חל בכלל, היא מקודשת לעולם. ואותו דבר בקדושת הגוף, קדושת הגוף שמקדישים לשבוע, או עד אירוע מסוים, ממשיכה לתמיד. קדושת הגוף לא פוקעת בכדי, זה המונח ההלכתי המקובל. קדושת הגוף לא פוקעת בכדי. הבעיה פה חולה, כי סליחה, הזכרתי אותו רק במילה, רק שתדעו, זה דין שנמצא במחלוקת, אבל לרוב הפוסקים הלכה כמו רבה, כי הבעיה ברבה, כי הלכה בדרך כלל כמו רבה, וקדושת הגוף לא פוקעת בכדי. עכשיו נחזור לי, גם כך פוסק הרמב״ם, תסתכלו בהלכות מעילה, הבאתי פה את הרמב״ם, זה אומר שקדושת הגוף לא פוקעת בכדי. לענייננו, מה זה אומר? בעצם מה שזה אומר זה כך, קדושת הגוף זאת איזושהי מציאות בגופו של הקורבן. מציאות אי אפשר לשנות סתם ככה. מציאות לא יכולה להפסיק אחרי זמן מסוים ולהיעלם. צריך להיות משהו שמפקיע אותה. בסדר? עכשיו פה, בדרך כלל בקורבנות, הקורבנות לא הופכים להיות חולין אף פעם. לפעמים יש חלקים שניתנים לבעלים וגם אותם יש כללים איך בדיוק אוכלים ועד מתי אוכלים וכו'. אבל באופן עקרוני, קורבנות אף פעם לא מפסיקים להיות קדושים. אם השעיר לעזאזל הוא סוג של קורבן, כמו שראינו בהתחלה, אז גם הקדושה שלו לא יכולה לפקוע בכדי. היא לא יכולה להפסיק פתאום רגע מסוים. זהו, פתאום הקדושה הלכה. מה קרה? רגע לפני זה היה קדוש, רגע אחרי זה כבר לא קדוש. תלוי מתי, אחרי הדחייה, אחרי השילוח, כל אחד לפי שיטתו, אבל כל אחד באיזשהו שלב מסכים שבאיזשהו מקום קורה מעבר מסוים. בהתחלה זה קדוש בקדושת הגוף, ממש כמו קורבן, יש איסור להעלות את זה בחוץ, כל האיסורים של קורבן, רגע אחרי זה פתאום מפסיק להיות קורבן. מה קרה? קדושת הגוף לא פוקעת בכדי, איך זה יכול להיות דבר כזה? טוב, אז כמובן, ברגע שהתורה קובעת את זה, זה כנראה יכול להיות, אבל השאלה מה זה אומר? מה הפשר העניין הזה? שמצד אחד קדוש בקדושת הגוף, מצד שני, אחרי רגע מסוים זה נעלם. פשוט מתעדה. בעצם, נדמה לי שמה שהדבר הזה אומר לנו, זה מתקשר לאבן עזרא ולרמב"ן. שני השעירים, ביום הכיפורים, אמרתי, הזכרתי את המשנה שהם צריכים להיות שווים בקומה, במשקל, בדמים, צריך להתחיל לפחות, זה לא מהכיר, אבל הם צריכים להיות זהים לגמרי. למה? הם צריכים להיות, כמו שהזכרתי את זה באחת הפעמים הקודמות. הוא כמו עד אלו ידע, הנאור המן וברוך מרדכי, הזכרתי את זה מתישהו, הרבי פוטנר, הוא מסביר שכדי להבחין בין שני דברים, אנחנו חייבים להשוות אותם מכל הבחינות האחרות, פרט לבחינה שבה אנחנו רוצים להבחין. כן, שיהיה איזה קונטרסט, שיהיה ברור מה הפרמטר שמבחין בין שני הדברים האלה. אם בספרי ילדים הם מציירים את הרשעים בתור טיפוסים מכוערים ודוחים כאלה עם עיניים רעות,